אז אנחנו נפגשים היום לפרק ה', פרק מספר 5 בסדרה למטריקס. פרק הזה בעצם מדבר על לב ליבו של המשל. הרעיון העיקרי שעומד מאחורי המטאפורה של הסרט מטריקס, שזה בעצם שפת התוכנה שממנה מורכבת האשליה. בשביל אותם כמה שלא היו פה בשיעורים הקודמים, אז נעשה איזשהו סיכומון כללי של מה שעברנו עד עכשיו בפרקים על המטריקס. קודם כל, הסרט מטריקס, סרט שנכתב על ידי שני יהודים בסן דיאגו, שכתבו אותו על סמך לימודי הקבלה שלהם, יחד עם עליו רב שהם למדו איתו קבלה בסן דיאגו. חלק מהרעיונות של הסרט, למדנו עליהם דרך המחקר שבו גילינו שאת כל הצוות של הסרט הכריחו לקרוא ספר, שנקרא סימולציה וסימולקרה, ספר שנמצא בתוך הסרט עצמו. ומההבנה של הרעיון של הספר הזה, אנחנו מבינים שהוא המפתח להבנת המשל שעליו מדבר המטריקס. הספר סימולציה וסימולקרה זה ספר שמדבר על הניהיליזם של התקופה הפוסט-מודרנית. הרחבנו על זה הרבה בפרק הראשון. ניהיליזם זה משבר הערכים של התקופה הפוסט-מודרנית, זה בעצם אותה תקופה שסימנה את הקש ששבר את גב הגמל, זה כל הניסויים בתורת הקוונטים, שבעקבותם המדע בעצם הרים ידיים, והוא הבין שהוא לעולם לא יבין, לעולם לא יגלה מהי המציאות, מהי האמת, מהי התכלית, מהי המטרה, כל מיני דברים שהיו חלק מסמני הדרך הראשונים של המדע בראשיתו, להבין מה זה העולם שבו אנחנו חיים ולאן פנינו מועדות. כתוצאה מכך, הפילוסופיה שעוקבת אחרי המדע בעצם אמרה, אוקיי, אם המדע לא מצליח להבין מה זה העולם, מה המציאות, מה התכלית ומה המטרה, סימן שאין כזאת. ומפה למשבר הערכים הגדול של אין אמת, כל אחד והאמת שלו, כל אחד יחליט לעצמו מהי האמת שלפיה הוא רוצה לחיות את החיים שלו. סרט מטריקס נכנס בתוך הדיכוטומיה הזאת, בתוך הצרימה הזאת, החוסר איזון בין החיים החיצוניים של האדם בתקופה הזאת, שבה יש לו הכל, הוא חי כמו מלך, המדע נותן לו את כל האפשרויות, מזגנים, מכוניות, טילים, מטוסים, הכל, לפטופים, מה שהוא רוצה, אבל מבפנים המדע בעצמו אומר לו, אתה בעצם טעות, אין לך תכלית, אין מטרה, אין שום דבר, אין משמעות לחיים שלך. אז בתוך הפער הזה, בין החיצוניות לפנימיות, נכנס הסרט מטריקס, שהתפקיד שלו, לבוא אל האדם בתקופה הזאת, הפוסט-מודרנית, ולהגיד לו, זה לא נכון. יש מציאות מעבר למטריקס, יש מציאות מעבר לעולם. יש תכלית, יש מטרה, יש אמת. יש השגחה, יש ייעוד, יש תכנון, יש תכלית. כדי להגיע אל התכלית, אל מטרה אל הייעוד, אתה חייב להשתחרר מהקליפה, מהכלא המנטלי שבו אתה חי, שזה בעצם העולם, המטריקס. אתה חייב ליצור קשר עם המציאות האמיתית שנמצאת מעבר לאשליה, מעבר למטריקס. הדבר שהכי, פרק שני דיברנו על כך, שהדבר שהכי קשה, הכי מפריע לאדם להשתחרר מהתפיסה של המטריקס, ולהיות יכול להתעורר במציאות שמעבר למטריקס, הדבר שהכי מפריע לו זה הוא עצמו. האהבה שלו את עצמו, מה זאת אומרת את עצמו? את העולם. כי מי זה אני? זה מה שהעולם משקף לי את עצמי. ככל שאני אוהב יותר את עצמי, ככל שאני אוהב יותר את העולם שבו אני חי, שנותן לי, מספק לי את הזהות שלי בתוך המטריקס, כך יותר קשה לי באמת להשתחרר ולהתעורר בעולם למציאות שהיא מעבר למטריקס. ולכן כדי להתעורר, כדי להשיג השקפה נכונה, דיברנו בחלק השני, התנאי לזה זה המוכנות שלך לוותר על מי שחשבת שאתה. לוותר על האישיות שבנית, כן, שהרבה, ורוב האנשים זה הדבר הכי קשה להם, זה מה שקולה אותם בתוך האשליה, זה החוסר המוכנות שלהם לוותר על תמונת העולם שלהם. חוסר המוכנות שלהם לוותר על האני שלהם, על האישיות, על אותה אישיות שהם בנו בתוך עולם אשליה, בתוך המטריקס. ברגע שאדם מסוגל להשתחרר, מסוגל לוותר על מי שהוא חשב שהוא כדי לגלות מי הוא באמת ומה זה העולם באמת, אז נוצר בעצם השלב של פקיחת העיניים. אז ברגע שנאו השתחרר, גמרנו את מלחמת השתחרור, השתחרר, התחלנו לדבר על מה זה העולם. ואז גילינו שהעולם הוא בעצם איזושהי הסתרה. העולם אומר לנו הזוהר הקודש, הזוהר הקדוש, עולם מלשון העלם. הזוהר הקדוש מסביר לנו שהעולם הוא מעין הסתרה למציאות שמעבר. למה להסתיר לנו? למה להיות לנו רעים? למה לא רוצים להסתיר לנו? הרי התכלית היא גילוי. אז בחסידות מספרים לנו שהמציאות שמעבר, המציאות האינסופית, היא כמו השמש, היא שורפת. זה משהו אינסופי, הוא מבטל את כל הגבולות. אז כדי שאני אוכל להסתכל על משהו בהיר ושורף כמו השמש, אני חייב להסתיר אותו, אני חייב פילטר שיסתיר לי קצת את ההערה כדי שאני אוכל להסתכל בה. ולכן, על די כך מסבירים לנו החסידות שהעולם, התכלית שלו הוא הסתרה לשם גילוי. אני מסתיר כדי לגלות. זה בעצם המציאות של העולם. ולכן, העולם שנקרא אלמא דשיקרא, למה נקרא אלמא דשיקרא? כי אנחנו רואים רק קמצוץ מההוויה האמיתית, בזמן שיש עוד הרבה מעבר בעולם שאנחנו לא מסוגלים לתפוס עם חמשת החושים. והתמונה המצומצמת הזאת של העולם, שאנחנו חושבים שזה הכל, זה בעצם השקר הגדול. אז אותו עולם שאנחנו תופסים דרך חמשת החושים, אם אני חושב שזה הכל, שזה כל מה שיש, אז זה השקר הכי גדול, זה ההסתרה הכי גדולה שקיימת. אבל אם אני מבין שזה רק כיסוי, זה רק סמיכה, זה רק וילון, שמסתיר לי את ההוויה האמיתית, אז העולם נהפך לכלי של גילוי, כמו שהפילטר שמסתיר. ברגע שאני מבין שהפילטר הוא לא העולם, העולם הוא לא הפילטר, העולם הוא המציאות שמעבר האינסופית, והפילטר הוא רק כאן כדי שאני אוכל להתבונן, כדי שאני אוכל לראות משהו שהוא הרבה מעבר לתפיסה המצומצמת שלי. אז העולם ההסתרה הזה הוא נהפך לכלי של הגילוי. אז ההסתרה נהפכת לכלי הגילוי. ואז אני צריך ללמוד איך אני משתמש בעולם, איך כל דבר בעולם זה כמו לחצן, זה כמו כפתור. כל דבר בעולם זה לחצן שאני, כשאני לוחץ אותו, בצורה הנכונה, בדרך הנכונה, פופ, פתאום נפתח לי משהו בעצם שמוסתר ומקובץ בתוכו, ואנחנו תכף ניגע בזה בעזרת שפת התוכנה. אז זה היה פרק ג', פרק ד', דיברנו על דמותו של סייפר. סייפר הוא אותו אחד שפקח את העיניים, יצא מהשליה, אבל הלב שלו עדיין נמצא בתוך האשליה, הוא עדיין מתגעגע לג'ינג'יות, לבלונדיניות, לסטייקים, הוא עדיין מתגעגע לתפיסת העולם של חמשת החושים. ונמאס לו מהמלחמה שבחוץ. הוא בעצם מעלה טענה שהאמת מקלקלת לו את האפשרות ליהנות. טענה שהיא שקרית, אנחנו דיברנו על זה בפרק הרביעי, ראינו שההנאה האמיתית זה הנאה שיכולה לשלב את כל מרכזי הנאה שלי. מהגוף החומרי, דרך הזהות הרגשית שלי, דרך הזהות האידיאלית שלי, הזהות שאני מקבל כתוצאה מהליכה לאור אמיתות שאני מאמין בהן, ועד למרכזי הנאה יותר גבוהים שלא דיברנו עליהם, מרכז הנאה של החיה שבנפש והיחידה שבנפש. כשאדם יודע לשלב את כל מרכזי הנאה האלה, אז הוא מגיע לנאה שלמה. אדם שהוא חושב שהוא יכול ליהנות רק מהגוף שלו, בצורה בלתי מרוסנת, בסופו של דבר הגוף מחלה את עצמו כדי לעורר את האדם, שהוא בעצם פספס את את הרעיון העיקרי, שזה השילוב הנכון בין מרכזי הנאה השונים שבגוף. זה היה דמותו של סייפר. עד כאן, כל מה שדיברנו, זה לא קשור דווקא ליהדות. כל השיטות הרוחניות בעולם, כל העמים העתיקים, כולם מדברים אותו דבר. שהמציאות שלנו זה רק קצה קרחון, יש מציאות שמעבר רוחנית, כל מה שאנחנו עושים פה משפיע, מנענע את הענפים העליונים, את השורשים העליונים, כולם מדברים על זה, האינדיאנים, האבוריג'נים, האודים, כולם אותו דבר. הדבר העיקרי שמכוון אותנו עכשיו ישירות אל היהדות, זה הפרק שעליו אנחנו נדבר היום, פרק מספר 5, אנחנו קראנו לו שפת התוכנה. מה זה שפת התוכנה? קראנו לפרק הזה, אשר בחר בנו ונתן לנו את שפת התוכנה. כל המשל, כל המטאפורה של המטריקס, השימוש בעולם המחשבים כדי ליצור את התמונה של העולם שלנו, מונח בו הרעיון שכשאנחנו רואים תמונה של מחשב, כולם מבינים, אפילו ילד קטן שמשחק במחשבים, שהתמונה הזאת היא כרגע היא מופקת משפה של תוכנה שיוצרת אותה. זה שיש פה לבן, וזה שיש פה ירוק, וזה שיש פה אות, זה בעצם התמונה הזאת של המציאות הזאת, נכתבת על ידי שפה, יש כל מיני שפות, יש פסקל, יש קודות נט, יש כל מיני שפות, מחשבים, שיוצרות את התמונה שאנחנו רואים על פני הצג. ככה אומרים לנו חז"ל, העולם שלנו, המציאות של המטריקס שלנו, היא גם כן מציאות מתוכנתת. ויש כרגע שפה שיוצרת את ההוויה של העולם שלנו. חז"ל, לא, תכף נגיע לעשר המאמרות. חז"ל אומרים לנו קודם כל שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמא. מה זה יסתכל באורייתא וברא אלמא? האורייתא, התורה, היא בעצם שפת התוכנה. אתן לכם משל שיסבר לנו קצת האוזן, להבין את העומק של המושג שאנחנו מדברים עליו. זה כמו שמישהו כתב ספר, הוא כתב ספר עלילה, סיפור עלילה. ואז הוא לקח את העת שבעזרתה הוא כתב את הספר, והוא הכניס את העת לתוך הספר, לתוך הסיפור. כל החגים שאנחנו חוגגים ביהדות, בין אם זה פסח, סוכות, שבועות, הכל מה? הכל זכר להר סיני. שמה קרה בהר סיני? קיבלנו את העת. קיבלנו את השפה של התוכנה שממנה מורכבת המציאות. זה מה שקרה שם, שזה, שוב, אם אדם מתבונן על זה או חושב על זה, אז זה משהו שהוא מופלא. התוכנה שממנה מתוכנת את המציאות שבה אנחנו חיים, התוכנה שממנה מתוכנת את המציאות האישית שלנו, הוכנסה לתוך המציאות המתוכנתת הזאת, ויש לנו אפשרות להשתמש, ללמוד את התוכנה הזאת, ללמוד את השפה הזאת, ובעזרתה לתכנת מחדש. אנחנו תכף נראה, יש לזה כמה רבדים. הרובד הראשון, זה חז"ל אומרים, הפה שאסר הוא הפה שיתיר. יש מושג כזה בהלכה, שאם רב אחד קבע הלכה מסוימת, אז לא יכול לבוא רב שהוא בדרגה פחותה ממנו, ולהתיר, לבטל את ההלכה שהוא קבע. צריך רב לפחות באותה מדרגה שיכול להבין למה הוא כתב את זה, ולכן הוא יכול להתיר את מה שהוא עשה. אבל מה אנחנו אומרים פה? הפה שאסר הוא הפה שיתיר. אנחנו הבנו עכשיו דבר כזה. העולם הוא כיסוי. העולם הוא הסתרה. העולם נברא בדיבור. כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמא, ויאמר, יהי אור, ויהי אור. העולם נברא בדיבור. למה העולם נברא בדיבור? כי שפה זה מלשון קצה. יש מושג שנקרא שפת הים, שפת הבגד. מה זה שפת הבגד? זה הקצה. שפת הים זה הקצה איפה שנגמרת האדמה ומתחיל המים. שפת הבגד איפה שנגמר הבגד, נכון? אז כשאנחנו אומרים המילה שפה, זאת אומרת זה קצה. כשאנחנו מדברים על הפנימיות, קצה של מה? השפה הוא המעבר מעולם המחשבה, שזה העולם הרוחני, לעולם המעשה, שזה עולם הגשמי, עולם המעשים. יש לנו שלוש רבדים של מציאות, מחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור או השפה הוא בעצם שפת הים, כאילו הקצה של עולם המחשבה והתחילה של עולם המעשה. לכן בסרט ראינו בפרק הקודם שכל המעבר בין העולמות זה דרך הדיבור. כל המעבר דרך הדיבור בין העולמות זה דרך האותיות. ללמד אותנו את הרעיון הזה, שהשפה הוא כלי המעבר. הוא הכלי בעצם להפוך מחשבה למעשה, והוא הכלי לעלות מהמעשה חזרה אל המחשבה, לעלות את העולמות. לכן גם כשיש מלילות שיוצאות משפת הבגד, נכון קוראים לזה מלילות, מלשון מילים. יש לנו את אמרת הבגד. מה זה אמרת הבגד? זה ממש הקצה של השפה, שהוא מלשון מילים. אמירה. אנחנו רואים שהכל הולך על אותו רעיון, שכל הקצוות, כל הזה, זה מילים, זה אמרות, זה שפה וזה דיבור. אז המילה דבר זה מלשון הדיבור שיוצר את אותו דבר. חז"ל אומרים לנו, אברה קדברה. מה זה אברה קדברה בארמית? אני עברה, אברה זה עברה, קדברה על ידי הדיבור. זאת אומרת שכל המציאות של ההסתרה, שזה העולם, היא נבראה, היא מתקיימת בעזרת שפת התוכנה שיוצרת את אותה הסתרה. אז קודם כל, אם אני לומד את שפת התוכנה, אם יש לי את שפת התוכנה, הפה שעשה הוא הפה שיתיר, אם הדיבור, השפה של התוכנה, היא זאת שיצרה את הכיסוי, אז בעזרת אותה שפה אני יכול לפתוח את הכיסוי ולגלות את המציאות שמעבר. זה בעצם הכלי העיקרי, קודם כל, של הלימוד של שפת התוכנה. הרעיון שאני יכול בעזרת אותה תוכנה שיצרה את ההסתרה, להשתמש בה באותה צורה כדי לפתוח את ההסתרה ולגלות את המציאות האמיתית שמסתתרת מבעדיה. אני רוצה שנראה קודם כל עכשיו שני קטעי סרטים. מהקטע הסרט הראשון, הסרט שכבר ראינו מקודם, אבל עכשיו אנחנו נתבנן יותר לעומק על הדבר הזה. אנחנו רואים את לוחמי ציון, את ניאו ואת סייפר, יושבים ומתבוננים על המטריקס, על העולם, אבל לא מתוך העולם, אלא מבחוץ. והם רואים את המטריקס מבחוץ, איך? כאותיות. בואו נראה את זה רגע.
Whoa! Neo, you scared the bejesus out of me.
Sorry.
It's okay.
Is that...
The Matrix? Yeah.
Do you always look at it encoded?
Well, you have to. The image translators work for the construct program. But there's way too much information to decode the Matrix. You get used to it. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Hey, you, want a drink?
Sure.
מה שראינו, סייפר יושב, מתבונן, מסתכל על המטריקס, מסתכל על העולם, אבל הוא מסתכל עליו דרך התוכנה, הוא כבר מספיק, יש לו את היכולת לראות דרך התוכנה בעצם מה זה מבטא בתוך העולם. זה בעצם מישהו שיושב מעבר למציאות של העולם הגשמי, ורואה את מה שחזל אומרים לנו, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה זה אומר המושג הזה? לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זה לא שפעם אחת, once upon a time, לפני ככה 5,750 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור ויהי אור, וזהו. אחרי זה הוא אמר, ויהי אדמה ויהי אדמה. ואחרי זה הוא ברא את העולם בעזרת המילים, בעזרת הדיבור, וזהו. לא. כמו שאת התוכנה הזאת, כל הזמן יש את האותיות שכרגע יוצרות אותה, כך את העולם שלנו כל הזמן יש את האותיות, יש את המציאות של שפת התוכנה שיושבת ומחזיקה את המציאות כפי שהיא כרגע. זה נקרא לעולם השם דברך ניצב בשמיים. בואו נראה את זה בקטע, זה המעבר בין האותיות. כל המעבר, כל הזמן במטריקס, מעולם לעולם, זה הכל דרך האותיות, דרך הטלפון, ואז נכנסים לתוך הטלפון, לתוך הדיבור, ואז בתוך הטלפון רואים את האותיות הירוקות האלה, ואז עוברים דרך האותיות האלה, ופאק, מתעוררים בעולם שמעבר. מה שדיברנו מקודם, שכל המעבר, הדיבור זה השפה, זה הקצה, כל המעבר בין העולמות זה דרך הדיבור. בואו נראה רגע את הקטע. עיבוד קולנועי מדהים, שבעצם מלמד אותנו על המושג הזה של עולם השם דבר אחד ניצב בשמיים. אתה רואה שעון על הקיר, שעון הזה שעל הקיר. אם תיכנס בפנים תגלה שבעצם יש מיליונים של מיליונים של אותיות, שהם חלק מאותה שפה של תוכנה שיוצרת המציאות, שמרכיבות את התמונה של המציאות שאנחנו רואים דרך העיניים שלנו. אבל בעצם מבפנים, זה גימטריות על גימטריות על גימטריות. בעצם היוונים ניסו להבין מה זה היחידה הכי קטנה שממנה מורכב העולם. מה הכוח, מה אותה נקודה, מה אותה יחידה, כן, האטום, אותו חלק שהוא בלתי ניתן לפירוד, שהוא החלקיק שממנו בנויה כל ההוויה. ובאמת הם הצליחו להגיע להבנה שהעולם, הבנה מדהימה. הם הגיעו לאותו אלקטרון פרוטון, שמה הוא אומר? שבעצם העולם שלנו בנוי מיחידות מאוד קטנות של אלקטרונים ופרוטונים. עכשיו, האלקטרון מסתובב בצורה מאוד מאוד מהירה סביב הפרוטון, דבר שיוצר אשליה של מרחב. אשליה של מרחב. כי בעצם היום גם כבר מפרקים גם את האלקטרון והפרוטון, ויש תיאוריית הממדים, ארבע מיתרים דו-ממדיים, שממנה מורכב גם האלקטרון והפרוטון. זאת אומרת שגם האלקטרון והפרוטון זה רק אשליה של נפח. האלקטרון והפרוטון בעצמו בעצם זה מין שני חלקים מאוד קטנים שמסתובבים מאוד מהר ויוצרים כאילו אשליה של מציאות של נפח. וגם הם בעצמם זה רק בעצם איזשהו תנודה של אנרגיה דו-ממדית שיוצרת את ההוויה של האלקטרון והפרוטון. זאת אומרת שמה שאנחנו מבינים, הבעל שם טוב פעם אמר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו ונכנס דרך הקיר. ככה מספרים את זה. איך יכול להיות שהוא נכנס דרך הקיר? אז קודם כל, בעיקרון, אם כל הפרוטונים והאלקטרונים של הגוף שלו לא בדיוק פגעו באלקטרונים ופרוטונים של הקיר, אני אומר סתם באופן גשמי, בהבנה גשמית, אז זה יכול להיות אפשרי. זאת אומרת, אדם בעיקרון יכול לעבור דרך קיר, אבל יותר מזה, כל התפיסה שלנו של הוויה, של מציאות, היא לא תפיסה שהמציאות היא לא הוויה כמו שאנחנו תופסים אותה, אלא יש איזשהו כוח, יש איזושהי אנרגיה שיוצרת את התנועה הזאת שמהווה מעין תמונת עולם של מציאות. מהו אותו חלקיק של כוח הכי הכי פנימי שיוצר את ההוויה הזאת, אומרים לנו חז"ל? זה השפה של התוכנה, זה האותיות שיוצרים את ההוויה. תכף אנחנו נדבר איך כל אות ואות זה בעצם סוג של כוח, אבל קודם כל להטמיע את ההבנה הזאת. עכשיו הצירוף של הכוחות האלה, אני רוצה שנראה עכשיו קודם כל את הקטע של נאו, שהוא מתעורר ומקבל את הכוחות של האחד שבו, ונראה איך הוא רואה את ההוויה עכשיו מתוך המטריקס.
Now get up.
זה כבר לא קשור לנושא שלנו, העיקר שרציתי לראות שיש אפשרות מתוך האשליה, זה בעצם אנחנו מדברים על אנשים ברמה מאוד גבוהה, שמה שהם רואים זה לא את התמונת העולם שאנחנו רואים. הם רואים, כשהם מסתכלים על בן אדם, הם לא רואים את הקליפה החיצונית של האדם שבו. הם רואים את ההוויה הרוחנית שממנה האדם הזה נוצר, לכן יכולים להגיד לו, אתם מכירים את הסיפור הזה של אנשים, האריזה, או כל מיני אנשים ברמה מאוד גבוהה, שהיו יכולים להגיד, היו מסתכלים על האדם, היו רואים את השורש של הנשמה של הדבר הזה, לא את הקליפה החיצונית של הדמות שאני מתגלגלת כרגע בהוויה שאני רואה, אלא את השורש הרוחני על כל הגלגולים שלה, ועם התיקון שלה, עם התיקון, את הסיבה, את התכלית, שאותה הוויה באה לעשות פה בעולם. זה אנשים שרואים את המציאות הרוחנית, את התוכנה, ולא את ההוויה עצמה. ואפשר לעשות את זה מתוך התוכנה. אנחנו בפרק הבא מדברים על ההבדלים, בין המטריקס לבין העולם שלנו. אחד הדברים הגדולים, העיקריים, בהבדלים בין הסרט מטריקס לבין ההוויה שלנו, שבסרט מטריקס אדם שמתעורר מהאשליה, הוא מתעורר מחוץ לעולם. אצלנו זה לא ככה. אצלנו, כמו שראינו פה עם נאו, גם כשאדם מתעורר, הוא נשאר בתוך עולם האשליה, הוא נשאר בתוך העולם. ההתעוררות היא התעוררות מנטלית. התעוררות שבה האדם יכול, כמו שחזן אומרים, לחיות עם רגליים על הקרקע, בתוך עולם המטריקס, עם הראש בעננים. הוא יכול בעצם להשיג ראייה גבוהה מתוך עולם האשליה. זה בעצם מה שראינו פה בסרט עכשיו על נאו. אני רוצה שנראה עוד קטע שמדבר על המשמעות של הדיבור ושל המילים.
זה סימפל. I love my daughter very much. I find her to be the most beautiful thing I have ever seen. But where we are from, that is not enough. Every program that is created must have a purpose. If it does not, it is deleted. I went to the Frenchman to save my daughter. You do not understand.
I just have never
heard a program speak of love.
It is a human emotion.
No, it is a word. What matters is the connection the word implies. I see that you are in love. Can you tell me what you would give to hold on to that connection?
Anything.
Then perhaps the reason you are here is not so different than the reason I am here.
אוקיי, אומר לו פה ההודי, שמילים, דיבור, אותיות, זה בעצם סוג של קשר. כמו שראינו, זה חוט המקשר בין המציאות הגשמית, המעשים, לבין המציאות הרוחנית, המחשבות. לכן כל מילה היא בעצם שער, היא חוט שמקשר. חז"ל אומרים לנו בזוהר הקדוש, כתוב שהראשי תיבות של המילה מילה, מם, יוד, למד, היי, זה בעצם ראשי תיבות של הפסוק, מי יעלה לנו השמיימה. המילה מילה זה ראשי תיבות של הפסוק מי יעלה לנו השמיילה, ללמד אותנו, כתוב בזוהר הקדוש, שעליית העולמות היא על ידי צירופי אותיות נכונים. זה בעצם סוד הדיבור נכון. מסופר הרבה, למשל על עשרת הרוגי מלכות שאנחנו מטבלים עליהם בתשעה באב, שנגזר עליהם מה שנגזר, והם רצו לברר אם ככה באמת נגזר בשמיים, כדי לקבל, לדעת אם לקבל על עצמם את הדין. אז כתוב שרבי ישמעאל, שהוא היה המנהיג של החבורה, עשה עליית נשמה על ידי שימוש במילים, בשמות של קדושה, שמות של קודש, בדיוק מה שאנחנו מבינים פה, על ידי צירופי אותיות נכונים, כן, שהדעת להגות, להשתמש בשפה של התוכנה בצורה מושכלת, אדם יכול לעשות עליית נשמה. מה זה עליית נשמה? להתעורר בעולם העליון, במציאות העליונה, מה שנקרא מעבר לפרגוד. ואז שם אמרו לו, כן, נגזרה לכם גזרה כתוצאה מחטא של האחים שמכרו את יוסף, ואתם עכשיו צריכים לתת את הדין על החטא הזה. אנחנו רואים שיש מציאות, יש כל השימוש, אבל כתוב, מסופר על אברהם אבינו, שהוא שלח את בני הפילגשים קדמה לארץ קדם. את כל הרכוש שלו הוא הוריש ליצחק. הוא היה יורש דרכו. עכשיו, רכוש אנחנו מדברים בעיקר, כמובן יש גם רכוש גשמי, אבל בעיקר אנחנו מדברים על רכוש רוחני. מה הרכוש הרוחני של אברהם אבינו? זה הידע של איך להשתמש בצירופי האותיות הנכונים בשפת התוכנה. אז את רוב הדרך הוא הוריש ליצחק, אבל כתוב שגם לבני הפילגשים הוא נתן מתנות ושלח אותם קדמה אל ארץ קדם, שלח אותם למזרח של ארץ המזרח. אומר רש"י, איזה מתנות הוא נתן להם? שמות של טומאה. מה זה שמות של טומאה? זה צירופי אותיות, עוד פעם, זה שימוש בשפת התוכנה, זה יכולת לדעת איך אני, מנטרות, מה זה מנטרות? זה צירופי אותיות, זה שמות, מה זה של טומאה? זה צירופי אותיות שאפשר להגות אותם בזמן שהגוף תמה. כי הרי יש אנחנו, למשל, הצירופי אותיות שהוא יריש ליצחק, למשל, יוד קי וו קי, כן? השם של שם השם. אסור לנו להוגות אותו בבוקר לפני שנתנו ידיים, למה? כי זה כמו לחבר את, ה... את הטרנזיסטור לשטקר. עכשיו, אם הטרנזיסטור הוא לא נקי, אז אתה מתחבר עכשיו לעוצמה מאוד גדולה, ואם הטרנזיסטור לא נקי, זה יכול לשרוף אותו, אז צריך ליטול ידיים לפני שאומרים צירופי אותיות כמו שם השם, כמו שמות שהוריש לי יצחק אבינו. מה הוא נתן לבני הפילגשים? שמות, צירופי אותיות שאפשר להגות אותם בזמן שאין את נטילת ידיים ואין את כל דיני הטומאה והטהרה. אז אנחנו רואים שכל העניין הזה של צירופי מילים, זה היכולת להסיר את ההסתרה. למה אמרנו, הבנו, זה התוכנה שבראה את הכיסוי, שבעזרתה אפשר להסיר את הכיסוי. וזה כל העניין של מנטרות, שאדם יודע להגיד צירופי אותיות מסוימים, הוא מושך כוחות. מה זה נקרא מושך כוחות? למילה לקרוא, כן? עצם שפת התוכנה שאנחנו קוראים בתורה. אז לקרוא, יש לה שני מובנים. כשאומרים, יש לה מובן אחד באנגלית, זה to read. To read זה לקרוא, נכון? ולקרוא זה גם to call. היי, יוסי, נכון? אז כשאני קורא בתורה, אומרים לנו חז"ל, שאתה הוגה את צירופי האותיות שנמצאים בתוך שפת התוכנה הזאת, אתה מצד אחד קורא את זה, ומצד השני אתה קורא, אתה בעצם מושך עליך את אותה מציאות רוחנית, את אותם כוחות שמיוצגים על ידי אותם אותיות. זה בעצם מה שנקרא מנטרה שמות, שכל צירופי אותיות, זה בעצם היכולת לשנות את מצב התודעה על ידי הגייה, ראייה והבנה של צירופי האותיות השונים שנמצאים בתוך שפת התוכנה. ברגע שאומר לנו הפרנצ'מן הזה, לא הפרנצ'מן, ההודי הזה, מילה היא סוג של קשר. הזוהר הקודש אומר לנו, כמו שאמרנו, מילה זה מי יעלה לנו השמיים. אז היכול לשנות את מצבי התודעה ולעלות על השמיים. כל מילה ומילה היא סוג של קשר למקום רוחני מסוים, כן? אומר הזוהר הקדוש, מהו תכלית הקשר? ראשי התיבות של הפסוק הזה זה מילה. סופי התיבות של הפסוק הזה, מי יעלה לנו השמיים? מי יוד יעלה היי לנו וב, השמיים היי. זה עוד פעם אומר, תכלית שבסופו של דבר הסיום של כל הדרך, של כל המילים, של כל הכישורים השונים מכל תוך ההוויה הזאת, זה להגיע בסופו של דבר אל היוד קי וב קי, שזה בעצם אותו שורש שנמצא מעל הוויה, או שכמו שהוא מופיע במטריקס נקרא The Source, אוקיי? אנחנו מתקדמים עוד קצת הלאה. בואו נראה רגע את הקטע הזה.
They go.
These are back doors, aren't they? Programmer access. How do they work?
The code is hidden in tumblers. One position opens a lock, another position opens one of these doors.
Are you a programmer? Then what are you?
I protect that which matters most.
השרף, שסתם מלאכים, שרפים, אופנים, זה הכל ישויות רוחניות שכל אחד שייכות לעולם מסוים. יש ישויות רוחניות שייכות לעולם העשייה, לעולם הבריאה, לעולם היצירה ולעולם הצילות. זה מה שנקרא מלאכים, שרפים, אופנים. זה שרף, השרף. הוא בעצם מלמד את נאו שיש back doors במציאות. מה זה back doors? יש את ה-back doors של הפרוגרמרס. או שכמו שרבי נחמן אומר לנו, שיש כל המציאות מלאה פתחים, הכל מלאה פתחים, שדרכם אפשר להגיע למציאות שמעבר הכרה, הפתחים האלה הם חשוכים. אדם לא רואה את הפתחים האלה, זה הסוכנים של המערכת, מסתירים לו את אותם פתחים. כל פתח הוא נפתח על ידי שני דברים. אחד זה ידיעה צירופי האותיות הנכונים, כמו שאמרנו שהצדיקים יודעים איך להשתמש בשמות האלה כדי לעלות לשמיים. מסופר פעם שאחד התלמידים של האריזל, הוא ישן שני הצהריים, והוא ראה שהאריזל ממלמל משהו תוך כדי שינה. אז הוא בא והוא ניסה להקשיב, לשמוע מה האריזל אומר. ואז האריזל אחרי כמה זמן הרגיש שמישהו גוהר מעליו. אז הוא התעורר, אז הוא שואל את התלמיד, מה אתה עושה? אז הוא אומר, שמעתי שאתה לומד, רציתי לשמוע מה אתה לומד, ללמוד ממך. אז הוא אומר, לא, אתה לא מבין, אני הייתי עכשיו בהיכל, בשמיים, ולמדתי בהיכל, לא זוכר אם הוא אמר, עם רבי שמעון או עם אחד הצדיקים, ולמדנו שם תורה. אז הוא אומר לו, אז ילמדני רבי, תלמד אותי מה למדת שם. הוא אומר לו, אתה לא מבין. מה שלמדתי שם ברבע שעה, ייקח לי 70 שנה פה במציאות הזאת ללמד אותך. זאת אומרת, א', אנחנו מבינים איזה דבר אחד. יש היכלות בשמיים, יש הרבה היכלות כמו שראינו, יש הרבה חדרים שנפתחים. הפתיחה של החדרים זה קודם כל ידיעת צירופי האותיות הנכונים, השימוש הנכון והמושכל בשפת התוכנה. דבר השני, רבי נחמן אומר, זה האמת של האדם. מה מאיר את הפתחים? האמת שבאדם. אם האדם דבק באמת, אם הוא מדבר דיבורים של אמת עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, הוא מדבר עם עצמו ואומר לעצמו, אני יודע שאני כך וכך, אני רוצה להיות יותר טוב, אני יודע שאני נפלתי פה ופה, אני יודע שזה לא אני, אני באמת טוב, אני רוצה להיות טוב. זאת אומרת, דיבורים אמיתיים של אמת של אדם מתוך עצמו, מאירים לו את הפתחים, אז הוא פתאום רואה את הדלתות, הוא רואה את אותם back doors של הריאליטי, אז הוא יכול דרכם באמת לעבור ולחדור באדם ולהגיע למציאות שמעבר. אבל שוב, דרך מה זה? צירופי אותיות נכונות ואמת. זה שני התנאים שמאירים לאדם את הדלת ועוזרים לו לפתוח את הדלתות. הדבר השני שלמדנו מהסיפור זה מה שראינו גם בקטע שנאו פתאום מצליח לשלוט בזמן. דיברנו על זה בפרק קודם, רק נזכיר את זה בקצרה, שהזמן הוא אחד מהמאפיינים של עולם החומר. מה זה זמן בעצם? זה חומר שנע ביחס לחומר. זה זמן. נכון, איך אנחנו מודדים זמן? מחוגים של שעון שנעים אחד ביחס לשני. שמש זה זזה ביחס לכדור הארץ. זמן זה בעצם תנועה של חומר. ברגע שהתעלינו מעל החומר, התעלינו מעל הזמן. אדם שהצליח להשיג שליטה, נקרא בעל נפש. מה זה בעל נפש? זה אדם שהצליח להיות בעלים על הנפש שלו. מה זה הנפש? זה הכוח שמחיה את הגוף. אז הוא בעצם מתעלה גם מעל הזמן. זה בעצם מה שניסה פה הסרט לבטא, את היכולת להתעלות מעל הזמן והמקום. לכל אחד יש נקודה פנימית בנפש, שאם הוא דבק בה, אם הוא מאיר אותה, כן, הוא יכול להתעלות מעל הגשמיות, שבעצם מבטא, מה שמבטא את הגשמיות זה הזמן והמקום. לכן יש הרבה סיפורים, מה שאנחנו רואים פה זה לא far-fetched, כן? כל מיני אנשים שהיה להם גם קפיצה של זמן וגם מושג שנקרא קפיצת הדרך. זה יכולת של אדם שהוא מתעלק ומעל החוקיות של זמן ומקום, אז הוא יכול לעשות דברים שהם כבר מעבר לגדרים ולגבולות של הזמן ושל המקום. היהדות היא האמונה היחידה בעולם. מקודם אמרנו שאנחנו, עד הפרק הזה אמרנו שכל האמונות בעולם תמימות דעים פחות או יותר לגבי ההוויה של העולם, שהעולם שלנו הוא רק איזשהו מחסן של המציאות. המציאות האמיתית היא מעבר למקלט. כולנו גרים בתוך מקלט, בתוך מחסן אפל, והמציאות האמיתית, כשאדם מתעורר אליה, אז הוא מגלה שיש, וואו, איזה מציאות אינסופית, שצריך רק לדעת איזה כוחות בתוכי יכולים לחבר אותי עם המציאות שמעבר. ראינו כבר שהשכל הוא חלק מההוויה של העולם התחתון. השכל מוגבל, והשכל לא יכול לקחת אותי למציאות שמעבר, כי השכל זה מציאות של עולם של שניים. השכל שלנו פועל על בינארי, על פעולה בינארית של 1-0. ולכן השכל לא יכול להתעלות מעולם של שניים למציאות של אחד. ולכן רוב האנשים שתפוסים בתוך השכל שלהם, כבולים בתוך השכל שלהם, לא יכולים לעזוב את ההזדהות שלהם עם השכל שלהם. הם לא יכולים לעבור מבעד למציאות של עולם של שניים ולגלות את המציאות האינסופית בעולם שכולו אחד. לכן, היהדות אומרת לנו, כי השיטה היחידה בעולם שטוענת, שימו לב שטוענת ואפשר לבדוק את זה, שיש לה את השפה של התוכנה שממנה מורכבת המציאות. יש עוד הרבה עמים בעולם שאומרים שיש מציאות שמעבר, ויש את המציאות הזאת הגשמית שהיא רק חלק. ואז יש כל מיני שיטות שונות של מנטרות, תרגילי נשימה, כל מיני דברים שאמורים לעזור לאדם לבטל את המציאות, את התפיסה התחתונה, ולהתחבר למה שנקרא מעבר לחומה שגלי האלפא של המוח. כן, לנסות להתחבר למציאות שמעבר לגלי המוח הרגילים שאנחנו מכירים. אז יש כל מיני טכניקות כאלה וזה. אבל אין עוד אמונה בעולם שאומרת, חבר'ה, יש לנו את התוכנה שיוצרת את ההוויה של ההסתרה של העולם. אם אתה לומד את התוכנה הזאת, אם אתה מתחבר אליה ויודע להשתמש בה, אתה יכול ליצור כל הזמן מתוך החיים שלך, מתוך כל חלק בחיים, קשר עם המציאות שמעבר. אנחנו כאילו, יש לנו זה יכול, זה כמו איזה שיגעון גדלות כזה, אבל זה ניתן לבדיקה. בכמה בחינות, בכמה צורות, ניגע בזה בהמשך. אבל כשאדם מבין את העוצמה של המתנה שתמונה פה, ויודע שהשימוש שבה יכול באמת לקחת אותו למקומות כל כך אחרים וכל כך גבוהים, אז קודם כל זה שווה את הבדיקה, ולאחר מכן זה שווה את החפירה ואת המאמץ כדי לדעת איך אני משתמש בה, כדי באמת לעשות את המעבר הזה ולגלות את המציאות שמעבר. הדבר השני שאני רוצה להזכיר פה, זה לעשות איזושהי השוואה. מקודם דיברנו על כך שהמציאות שמעבר היא מציאות אינסופית. עכשיו, אני לא יכולתי לגעת בה כי אני יצור סופי, ואני כדי מסתכל על המציאות האינסופית, שורפת לי את כל הפיוזים, שורפת לי את כל ההכרה. ולכן, הקדוש ברוך הוא, האינסוף, התודעה העליונה, יצרה עולם שמסתיר לי את האינסוף. ודרך ההסתרה הזאת אני יכול להתבונן בה. זה המשל, זה מה שאמרנו מקודם. עכשיו אנחנו נבין את זה דרך התורה, דרך התורה עצמה. התורה היא כתובה על קלף לבן. נכון? התורה שאנחנו מוציאים, היא כתובה על אור של בהמה, שהוא צבוע בלבן. הוא לא צבוע, הוא מעובד עד שהוא נהיה לבן לגמרי. עכשיו, הלבן הזה מייצג את מה? את האין סוף. נכון? זה דבר שאין לו התחלה, אין לו סוף, הוא שלם. אבל כשאני מסתכל על הלבן הזה, זה כמו שאני מסתכל על השמש, אני לא קולט כלום, אני לא מבין כלום. ולכן, כדי שאני אוכל להבין משהו, אז אני מתחיל להסתיר את הלבן הזה עם אותיות. האותיות הן אותיות שחורות על גבי הלבן, והתפקיד של האות הוא להסתיר את האינסוף ב-22 מיני הסתרות, כדי שבסופו של דבר יתקבל משהו שאני מסוגל להבין עם השכל שלי. אז שוב, העולם נברא על ידי דיבור, על ידי התורה, הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה זה האורייתא? מה זה התורה הזאת? זה 22 כוחות של הסתרה, שמהם יוצא ההסתרה הגדולה הזאת, הפילטר שאנחנו קוראים עולם. עכשיו שימו לב, אני אתן לכם משל. אני נסעתי לאוסטרליה. לקחתי איתי מצלמת קנון דיגיטלית. מאוד טובה. כל תמונה, כל היום זה במיליון פיקסלים, נכון? 100 מיליון פיקסלים, בסדר? יש לי מצלמה של 100 מיליון פיקסלים. כל מצלמה זה גודל ענקי של פוסטר של חוצות עם רזולוציה מטורפת. בסדר? עכשיו יש לי 10 תמונות כאלה במצלמה. אני רוצה לשלוח אותם עכשיו לאמא שלי, שהיא תראה את התמונות. אז אני מנסה להעלות אותם בג'ימייל. לא עולה. זה גדול מדי. זה לא עובר. מה עושים?
צמצום.
עושים צמצום, מקבצים את התמונה הזאת, נכון? מקבצים אותה, מקבצים אותה עם תוכנה, יש תוכנה, לא יודע, תמונות, בוא נגיד, כולם מכירים את הווינזיפ. מה זה ווינזיפ? זה תוכנת קיבוץ. מה היא לוקחת? קובץ גדול, עכשיו היא מקבצת אותו. זה לא שהוא איבד לגמרי את המשמעות שלו, עדיין רואים את אותה תמונה, רק היא יותר קטנה, רזולוציה קצת פחות, היא קצת יותר מגורענת, אבל את אותו רעיון פחות או יותר מבינים, ואז אני מקבץ אותה. אבל אחרי שקיבצתי את ה-10 מיליון, 100 מיליון מגה פיקסלים האלה, זה עדיין נשאר 10 מיליון מגה פיקסלים, בסדר? עכשיו עדיין קשה לי להעביר, אז מה אני אעשה? עוד פעם אני אקבץ אותה. אני אקבץ אותה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה בדיוק מה שחזל אומרים לנו, מה זה העולם שלנו? יש קובץ אחד אינסופי ענקי. זה השמש הזאת, זה האינסוף. עכשיו אני, יש לי מחשב, עם מעבד פנטיום 2, פנטיום 3, קטן, כן? הוא לא מסוגל להתמודד עם קובץ כל כך ענקי כמו אינסוף. אז מה עשה אינסוף? הוא לקח תוכנה, שפת תוכנה, שזה הווינזי פשמימי, שנקראת התורה, שהיא בעצם תוכנת קיבוץ, תוכנת הסתרה, זה הפילטר. ואז הוא קיבץ את עצמו פעם אחת. לא היה מספיק, אני עדיין לא נכנסתי עדיין למחשב שלי. ואז הוא קיבץ עוד פעם עם הווינזיפ הזה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, 10 מיני קיבוצים, 10 מיני צמצומים, זה נקרא צמצום, בלשון הקבלה זה הצמצומים. צמצם את עצמו וצמצם את עצמו, וצמצם את עצמו, זה בעצם 10 עולמות, עד שהגענו, כן, עד שהגענו לקובץ המצומצם הזה שקוראים לו, ריאליטי, העולם שלנו, שזה בעצם תמונה מפוקסלת, מצומצמת וקטנה, של האינסוף. אבל משהו שאני יכול עכשיו להתחבר אליו, אני יכול להתמודד איתו, להכיר אותו. ולכן אנחנו קוראים לו הסתרה, כי זה לא האינסוף, זה רק תמונה מוקטנת, שהתכווצה בעזרת הווינזי פשממי הזה, שנקרא שפת התוכנה, נקרא תורה. ומה התפקיד שלי? זה אחד מהלימודים העיקריים של הבעל שם טוב הקדוש. הוא אומר לנו, כשאתה רואה אישה יפה ברחוב, מתעורר בתוכך כוח של תאווה, שהוא בעצם איזשהו צמצום של כוח של אהבה, שהוא בעצם איזשהו צמצום של כוח אהבה יותר עליון, שהוא בעצם צמצום של כוח אהבה יותר עליון, שהוא בעצם צמצוח של איזה כוח. הקדוש ברוך הוא, אין סוף, התודעה העליונה רצתה לתת לך אפשרות נגיעה במציאות של אהבה שהיא אהבה ללא תנאי. רק מה, אתה כזה דפוק, גשמי קטן, אתה לא תוכל להתחבר אל מושג כזה עליון של אהבה כמו שהיא נמצאת ברובד הרביעי או החמישי או העשירי. אז מה הוא עשה? הוא קיבץ וקיבץ 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 וקיבץ, עד שפתאום מה אתה רואה בשוק? איזו אישה יפה. מתעורר בתוכך כוח של תאווה או איזה אהבה? תעצור. הבעל שם טוב אומר, אל תזרוק את האהבה הזאת. אלא מה? תתבונן. ותבין שהכוח שנולד בתוכך זה כוח שבשורש שלו הוא גבוה ועליון וקדוש. רק מה אתה כזה גשמי וקטן ומצומצם, אז אתה רואה את זה בתור אישה יפה שאתה מתאווה אליה. תלמד להעלות את האהבה הזאת ולפתוח עם הווינזיפ שנקרא התורה, כמו שהווינזיפ קיבץ את זה והפך את זה לסטייק, או לאישה, או לווינסרפינג, או לים, כן? או לא יודע מה, שיר. עכשיו אתה צריך בעזרת אותה תוכנה ללמוד איך פותחים מחזרה את הקבצים האלה, ומגלים בתוכם את המטען הרוחני האינסופי שבעצם מקובץ' בתוכם. אז כל, הוא אומר, כל 7 המידות, יש לך אהבה מצומצמת, היא מתבטאת פה כנשים יפות, כסטייקים, ככל מיני דברים שמתעורר לך כוח של אהבה אליהם. אתה צריך לקחת את הכוח הזה ולחבר אותו לשורש. מתעורר לך כל מיני כוחות של פחד. אתה מפחד מערבים, אתה מפחד מכלבים, אתה מפחד מהבוס, אתה מפחד מכל מיני דברים. אל תזרוק את הפחד. זה כוח שהתעורר בתוכך, מצוין. אתה צריך עכשיו ללמוד איך לתפוס את הכוח הזה, ועכשיו לפתוח אותו, לחבר אותו עם השורש. זה נקרא בלשון החסידות, להעלות כל דבר אל השורש. להבין שהפחד שאתה מרגיש מערפת, או מהיום, איך קוראים לו, לא יודע מה, אחמדינג'אד, הפחד שלך מאחמדינג'אד, הוא פחד שבמקור שלו זה גבורה, זה כוח של הגבורות העליונות, אחד מהמידות העליונות של הקדוש ברוך הוא שנקרא יראה. רק מה, אתה לא היית יכול להתחבר ליראה הזאת, אז הוא צמצם את זה כרגע בתוך אחמדינג'אד. אתה תיקח את הפחד הזה ותבין שאתה עכשיו צריך ללמוד לפתוח אותו. איך? אתה צריך ללמוד להשתמש בשפת התוכנה. אתה צריך ללמוד להשתמש בצירופי אותיות האלה, שזה בעצם כוח סגולי. שיש בו רמות שונות, כן? יש מושג שנקרא טנטה, כן? טעמים, נקודות, אותיות, תגיות. כל התורה היא מורכבת מהמון המון חלקים. עצם זה כתוב שאתה מסתכל על האותיות, האותיות מחכימות. האותיות בעצם, עצם ההסתכלות בהם, הצורה שלהם מחכימה. אתה לא יכול, כתוב, חז"ל אומרים שאתה לומד את התורה, זה לא טוב אם אתה שומע את זה בקלטת, או אם אתה לומד את זה בעל פה. הסתכל על אותיות, כי עצם ההסתכלות באותיות בעצם מחכימה אותך. עצם זה שאתה שומע את הדיבור, שאתה מדבר את הדיבור, ואתה שומע את מה שאתה אומר, זה שוב, זה פועל עליך, זה חלק מהפעולות הסגוליות של התוכנה. בוודאי אם אתה מבין מה שאתה אומר, אם אתה מבין ומתחבר מבחינה שכלית למה שכתוב שם, ומנסה להבין מה שכתוב שם. וזה עולה ל... התורה מלמדת אותך איך להתנהג בעולם המעשה, איך להתנהג בעולם הרגש, ואיך לחשוב בצורה חדשה. כל העניין של לימוד התורה זה ללמד אותך. עכשיו, אדם לומד גמרא, אומרים לו, אוקיי, תצייר ציור מסוים, תלמד משהו, תצייר תמונה מסוימת בראש. עכשיו אומרים לך, גמרת לצייר את התמונה הזאת? היא מצוין. עכשיו תפרק את זה, ותנסה לצייר את זה אחרת. מה זה מלמד אותך? שאתה נתפס למחשבה שלך. כל העניין של לימוד התורה זה ללמד אותך, לא להתאפס לעולם המחשבה, לא להיות שפוט, לא להיות תלוי, לא להיות משועבד לשכל שלך. תצייר ציור, תלמד תפרק את זה, תצייר ציור חדש. תפרק את זה, תצייר ציור חדש. גם אתה תצייר עכשיו, תעמיד את שלושת הציורים האלה, תתחיל עכשיו לעשות פינג פונג ביניהם. מה מלמד אותך? גמישות מחשבתית. מלמד אותך לחשוב בצורה עליונה יותר, ולא להיות תפוס לחשיבה התחתונה. אז התורה בעצם, שפת התוכנה, מלמד אותך לסנחרן את כל הרבדים שלך, כן? מחשבה, דיבור, מעשה, גוף, רגש, שכל. ואז כשאתה מסחרן את כל הרבדים האלה, פתאום נוצר חוט שמקשר, כמו משחק של ילדים שאתה מסדר את כל העיגולים אחד ליד השני, וכשכולם מסונכרנים, בום, אפשר להכניס לזמות באמצע. ככה התורה מלמד אותך איך לסנכרן את כל הרבדים של אישיות שלך, וברגע שהם מסונכרנים, בום, פתאום נכנס אור לתוך המערכת הזאת, ואתה יכול להתעורר, אתה יכול להבין מציאות גבוהה יותר, אתה יכול לקלוט, להרגיש ולחוש את המציאות, את האני האמיתי שלך, שהוא מעבר לעולם האשליה. זה בעצם היכולת העיקרית של שפת התוכנה. נחזור חזרה אל הגביל. אמרנו שהתורה היא כתובה על קלף לבן, והאותיות שיוצרות את עולם ההסתרה זה בעצם ההסתרה שמסתירה את הגביל. לכן חזל אומרים לנו, ספר מאור עיניים כתוב, שהגביל הלבן הוא יותר קדוש מהאותיות עצמן. יש בגביל בלבן קדושה יותר גבוהה מאשר באותיות. למה? כי הגביל זה האינסוף, הלבן זה האינסוף, והאותיות הן ההסתרה. ולכן אם יש ספר תורה שיש שתי אותיות שהן מחוברות זו לזו, מה קורה? ספר פסול, אסור לקרוא בו. למה? כי הסתרת את הלבן. הלבן זה העיקר, הלבן זה האינסוף. ההסתרה היא רק כדי שזה יסתבר לך לאוזן, ההסתרה היא רק כדי להסתיר קצת את האור הלבן, כדי שאתה תוכל להבין אותו, כדי שאתה תוכל לקלוט אותו, כדי שאתה תוכל להתחבר אליו. עוד דבר חשוב בנושא של לשון הקודש, הסופה של התוכנה שממנה מוקבת המציאות, אפשר לגלות בה את הסגוליות שבה בעצם הסתכלות על צורת המבנה של השפה. כל שפות, השפות השונות בעולם הן נקראות שפות הסכמיות. מה זה אומר שפה הסכמית? אומרים, אוקיי, מה זה? Let's call this a glass. אוקיי, בסדר, כולם מסכימים? או מי שמחליט? אוקיי, זה יהיה glass. איך נקרא לזה? Let's call this plasma. אוקיי, החלטנו, קוראים לזה plasma. זה נקרא שפה הסכמית. לשון הקודש היא לא שפה הסכמית. מה זה לשון הקודש? הבנו שלשון הקודש היא בעצם התוכנה שממנה בנויה המציאות, ולכן לשון הקודש בנויה כמו נוסחה כימית, שהאותיות, כל אות אמרנו זה סוג של כוח של הסתרה, כל צירוף של שלוש אותיות יוצר שורש של כוח שקיים בעולם, והשורש הזה יש לו משמעות, ולכן בהטיות השונות שלו אנחנו רואים שהוא מבטא מציאויות בתוך ההוויה שהן דומות זו לזו, ויש אלף אחד דוגמאות. אני אתן לכם דוגמה אחת. איך למשל לומדים מה המשמעות של האות לפי השם שלה? למשל האות פי, מה זה פי? פה. האות פי מבטאת איזשהו רובד חיצוני של הוויה מסוימת ושער אליו. הפה זה בעצם בחיצוניות, בחלק החיצוני, וזה השער שבעצם מאפשר כניסה ויציאה מהגוף שלי החוצה פנימה. האות ריש, מה זה רש? אני. האות ריש מבטאת איזשהו משהו שהוא מתרוקן. זה המובן של האות ריש. הצירוף של מילה אות פי והאות ריש ביחד, זה איזשהו אלמנט שיש לו שער חיצוני, ומהשער החיצוני הזה יש התרוקנות. עכשיו, בוא נצרף לו עוד כל אות אחרת. למשל, נצרף לו את האות שין. מה זה את האות שין? פרש. זאת אומרת, הייתה איזה קבוצה, ואחד יצא החוצה מהקבוצה הזאת החוצה. נצרף לו את האות קוף. פרק. מה זה פרק? היה מסעית, כן? ומה המסעית הזאת עכשיו התחילו להוציא? לפרוק ממנה החוצה דברים. נוסיף את האות ד' פרד, הפריד. מה זה? עוד פעם, היה לנו איזשהו קבוצה של חוטים, ולקחו חוט אחד והפרידו אותו החוצה מהקבוצה. פרץ. אתם מבינים את הרעיון? בעצם כל... מה? פרח. כן, היה איזשהו משהו שאחד פרח מהקבוצה, פרחי טייס, כן? כל, אנחנו מבינים את הרעיון שהשפה בנויה בצורה שכל אות יש לה משמעות כמו נסחה כימית. כמו שמים זה שני מימנים של... שני מולקולות של מימן ומולקולה אחת של חמצן, H2O, זה יוצר את המושג, את המהות שנקראת מים. ככה שמש, מה זה שמש? זה שני אותיות שין שזה מייצג אש ומם שמייצג מים, כן? זה בעצם מבטא את, את המושג של שמש, שזה האש מבחוץ, ממים מבפנים וזה מבפנים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהשפה הזאת היא שפה שבנויה כמו נוסחה כימית, כי היא בעצם מהווה את המציאות, היא מהווה את העולם שאנחנו מכירים. עוד דבר מאוד מאוד חשוב להבין בתורה, שהיות והתורה היא הבלופרינט, היא התוכנה, היא המסד, שעליו בנויה המציאות, ואמרנו שהזמן הוא לא אמיתי. מה זה לא אמיתי? הוא חלק מהמאפיינים של עולם החומר. ברגע שהתעלינו מעל עולם החומר, התעלינו מעל הזמן. הבאתי בשיעור הקודם, אני אביא את זה עוד פעם, דיבור באחד מספרי החסידות, שאומר שהזמן עומד ביחס ישר הפוך אל השכל שלנו. ככל שהשכל יותר גדול, הזמן יותר קטן. ככל שהשכל יותר קטן, הזמן יותר גדול. הוא מביא דוגמה, למשל, אדם שהולך לישון והוא חולם חלום. מה זה אומר שהוא חולם חלום? שהשכל שלו הלך, נכון? ולכן הוא יכול לחוות בחלום דברים שהשכל שלו לא היה מרשה. למשל, לעוף באוויר, לשוט במים, כל מיני דברים שהוא יכול בחלום שלו לעשות במציאות לו. למה? כי השכל שלו הלך, אז עכשיו הוא בדמיון יכול לעשות הרבה דברים. אז ברגע שהשכל הלך, אז עכשיו ברבע שעה על השעון הוא יכול לחלום 60 שנה שהוא חי. ברגע שהשכל חוזר, הוא מסתכל על השעון ואומר, היי, אני חלמתי כשהשכל שלו היה שעברו 60 שנה. או לא למשל, שבוע, כן, או שבועיים. אבל תכלס, כשאני מתעורר וחוזר לי השכל, מה אני רואה? שחלפה רק רבע שעה. כך חזל אומרים לנו, זה מדרגות. לעתיד לבוא בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. נגלה... כשיתגלה, מה זה בשוב השם מציאת שיבת ציון? כשיגיע מועד שבו יתגלה שכל חדש וגדול יותר בעולם, אז נגלה שכל מה שחיינו עד עכשיו, כל החיים האלה שחשבנו שזה חיים שלמים של 70 שנה, נגלה שזה גם היה רבע שעה, רק רבע שעה בשכל יותר גבוה. וכשיתגלה שכל עוד יותר גבוה, הזמן עוד יותר יתכווץ. עד שכתוב באותו ספר שבזמן העליון, בשכל העליון ביותר, בשכל המוחלט, שמה אין זמן בכלל. אז ככה בתורה, בשפת התוכנה שמייצרת את המציאות, היא נוגעת במימד שבו אין זמן. ולכן בתוך התורה עצמה כבר כלולים וגלומים כל המאורעות שהיו, שקיימים ושיהיו. וזו הסיבה שהיום מי שמכיר יש מקצוע שלם, שזה נקרא דילוגי אותיות, שמוצאים קודים והצפנות בתורה. ומה זה קודים והצפנות בתורה? קודם כל, התורה שאנחנו מכירים, התורה ניתנה למשה מהקדוש ברוך הוא, מהתודעה העליונה, היא הורדה לתוך האשליה, כרצף של אותיות, בלי פיסוק, בלי חיתוך למילים. משה רבנו, שמשה רבנו מבחינת נשמתו היה בתחילת עולם הבריאה, לא ניכנס לעולמות, אבל יש עולם האצילות, כן? זה נקרא אביה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. חז"ל מלמדים אותנו שמשה רבנו, הנשמתו הייתה השורש שלה מתחילת עולם הבריאה. אז מאיפה שהוא היה, מאיפה שהוא אחז, מאיפה שהוא תפס, הוא לקח את הרצף של האותיות הזה, והתחיל לחלק אותו בצורה שעושה משמעות קונסיסטנטית לאורך כל התורה כולה. זאת אומרת שהתורה שאנחנו מכירים, תורת משה, היא בעצם חלוקה של אותו רצף של אותיות לפי מדרגת נשמתו של משה רבנו. כתוב שהמשיח, the one, שעתיד לבוא עוד מעט, בעזרת השם בקרוב, הוא עתיד לדרוש את כל התורה כולה על כל צירופי האותיות שקיימים בה. הוא ידע לחלק את זה בעוד הרבה מאוד צורות, שתהיה קונסיסטנטי, כמו שהתורה היום היא קונסיסטנטית, החלוקה היא כזאת שיוצרת משמעות שנשמרת לאורך כל התורה כולה. כך הוא יכול לחלק את התורה, את הרצף האותיות הזה, בעוד 1001 צורות, שכל פעם זה יהיה קונסיסטנטי, וכל פעם זה ייצור משמעות אחרת, ובעצם כל פעם זה יגלה עולם חדש, שכרגע אנחנו לא יכולים לראות, כי כרגע התורה מגלה לנו את המציאות של העולם שבו אנחנו חיים. אבל כל חלוקה שונה תגלה לנו עולמות חדשים, עד שהוא ידרוש את כל התורה כולה כמילה אחת. אתם מבינים את העוצמה של הדבר הזה? הוא ידרוש את הבית עם כל מה שאחריו. אחרי זה את הבית רייש, כל מה שאחריו. זאת אומרת, כל מיני צירופים שונות של חלוקה של הקובץ הענקי הזה. ולכן בעצם התורה בתוכה כוללת המון המון צירופים שונים, שבעצם כוללים את כל ההוויה כולה, מתחילת בריאת העולם עד סוף העולם. ולכן כשאדם היום בעזרת מחשבים, אפשר למצוא הצפנה כמו שעתיד לעשות משיח, כנראה שבעצם מה ש... לא כנראה, אנחנו לא יודעים כלום, אבל חלק ממה שמשיח עתיד לעשות זה כבר מה שאנחנו מצליחים לעשות היום בעזרת מחשבים, זה למצוא הצפנות שונות, של דילוגי אותיות שנמצאים בתוך התורה, ומי שירצה להיכנס לזה, אז יש אתרים שלמים על זה, שבהם מוצאים, לוקחים כל מיני מאורעות שקרו, בעם ישראל, בעולם בכלל, ואז רואים שכל מיני דמויות מפתח, או תקריות של אותו זה, הן בעצם תמונות בצורה מופלאה, באותו קטע בתוך התורה, בהצפנות שונות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה כוללת בתוכה, את כל האינפורמציה של כל המציאות של, של, של מה שהולך לקרות. אפשר לקחת את זה למקום של וואי, עכשיו אני אנסה עכשיו למצוא ולראות מה הולך לקרות, אבל זה אי אפשר לנסות למצוא את ההצפנה לפני שאתה יודע מה לחפש, אז זה כבר קשה. אבל מה שכן זה מלמד אותנו, שאם בצורה פשוטה אני לוקח את הטקסט הזה, אני לוקח את שפת התוכנה הזאת, ואני מנסה ללמוד אותו, להתחבר אליו, להגות אותו, להסתכל עליו, לפעול לפיו, כן? זה בעצם מכוון אותי לפי כלל ההוויה של המציאות כפי שהיא מקיימת בכל העולמות כולם. זה נקרא לתקן את הנשמה. זה נקרא לכוון את הנשמה שלי לפי רבדים שאני בכלל לא מודע אליהם, אני בכלל לא חשוף אליהם. אבל כשאני יודע לכוון לפי הפשט של מה שאני רואה בתוך התורה, זה עוזר לי, כמו שאמרתי, לסנחרן את עצמי לפי כלל ההוויה כולה. לכן כתוב בפרשת משפטים, פרשת משפטים שזה דיני חוקי התורה, כתוב בזוהר הקדוש שפרשת משפטים, שזה דיני התורה, זה נקרא רזה דגלגוליה, סוד הגלגולים. מה הקשר בין דיני התורה לסוד הגלגולים? שזה הגלגולים, זה הנשמה שמתגלגלת מגלגול לגלגול, מגלגול לגלגול. אז אומרים, מה זה, למה זה שם רזה דגלגוליה? שאם האדם שומר ללכת לפי דיני התורה, כפי שאמרנו, זה עוזר לו לסנחרן את ההוויה שלו, לפי כלל ההוויה כלולה על כל הרבדים, גם בעולמות וגם בזמן. ולכן אם אני שומר על דיני התורה, אם אני מנסה לעשות מה שהתורה אומרת לי לעשות, זה עוזר לי לתקן את כל סוד הגלגולים, כל מה שהיה לפני כן ועד היום. פעם בא מישהו לבעל שם טוב הקדוש ואמר לו, תשמע, הייתי בבית דין, לקח אותי שכן שלי לבית דין. הוא אמר לו שאני גנבתי לו קצת מחניה, והוא אומר לי שאני גנבתי לו קצת מחניה. סתם, אני סתם נותן לכם, זה לא באמת היה זה, אבל משהו כזה, דין שכנים, דין בין שני בני אדם. הוא אמר שאני גנבתי אותו בכסף, ואני לא גנבתי אותו בכסף. הלכו לבית דין. עכשיו חזל אומרים לנו שבבית דין יושב הקדוש ברוך הוא עם הדיינים. כתוב שבכל מקום שיושבים דיינים, הקדוש ברוך הוא יושב איתם ודן את דן את הדין. אז הוא אומר, תשמע, הדיינים פסקו לי שאני חייב. עכשיו, אני מאמין באמונה שלמה שמה שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב ביחד עם הבית דין, עם הדיינים, אני מאמין בזה בנו שלמה. אבל אני יודע שאני צודק. אני יודע שאני לא גנבתי אותו. אז תסביר לי, בבקשה, אמר לבעל שם טוב, תסביר לי איך זה יכול להיות. או משהו פה לא נכון. אמר לו הבעל שם טוב, תדע לך שהדין שהם פסקו, הקדוש ברוך הוא שפסק יחד איתם את הדין, זה לא רק הדין של אתה עם השכן עכשיו בגלגול הזה. הם פסקו עכשיו את הדין לא רק על פי מה שאתה עכשיו עשית לו. תדע לך שאתה עכשיו מחזיר לו על מה שהיה בגלגול קודם. והדין של התורה, מה שאתה עכשיו חי לפי התורה, זה מתקן לך לא רק את מה שעכשיו, אלא את מה שהיה לפני כן ולפני כן ולפני כן ולפני כן. זה בעצם הסגוליות הזאת של שפת התוכנה, שהיא פורצת מבעד לגבולות המקום והזמן שאנחנו מכירים, ומבלי לדעת איך ולמה, כשאני יודע להשתמש בשפה הזאת, בלימוד הזה בצורה נכונה, ולחיות לפי בצורה נכונה, זה עוזר לי, כמו שאמרנו, להסתנכרן לגמרי, לסכן לגמרי את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, ואת המעשים שלי, את הגוף הפיזי שלי, וזה עוזר לי בסופו של דבר ליצור כזה סנכון, עד שאני יכול בסוף להגיע למה שנקרא סוד הביטול, שאני יכול לשחרר את התמונה של האישיות הרגילה, את אני המוקטן והמצומצם לגמרי, ולזכות להתעורר ולגלות, להרגיש את האני האמיתי שלי, שזה חלק לא כממעל שהוא נמצא בעצם מעבר לתמונת העולם הרגילה שאנחנו מכירים. והחיבור אל אותו חלק לא כממעל זה כמו פצצת אטום. זה נקרא המתיקות של התורה. מה זה המתיקות של התורה? שאדם יודע לחדור מבעד להוויה הרגילה של האישיות שלו ולהוויה הרגילה של העולם, הוא מתחבר למקום שהוא אינסופי, לאנרגיה אינסופית, לכוח אינסופי. והכוח האינסופי זה גם הנאה אינסופית. זה בעצם מקום שהוא מקור של כוח בלתי נדלה, כמעיין המתגבר. כשאדם מחובר למעיין הזה, אז כל החיים שלו הם בעצם נפחים אחרת לגמרי. הוא חי בעצם בתוך עולם של נס, הוא חי בתוך מציאות של אור. כמובן שזה כל הזמן הלוך ושוב, חז"ל אומרים, זה רצו ושוב, רצו ושוב. אדם חלק, הוא חייב לחיות את כל הרבדים שלו, גם מתוך אותו חלק פנימי, וגם מתוך אותו חלק פנימי כל הזמן להתלבש חזרה בחוץ, בעולם, במחשבות שלו, ברצון שלו, במעשים שלו, כדי להמשיך את התיקון שלו. גם את התיקון הפרטי האישי, וגם את התיקון המשותף שלו יחד עם המשפחה שלו, עם העם שלו ועם כלל העולם. אז דיברנו קצת על השפה של התוכנה. בשיעור הבא אנחנו נדבר טיפונת על השוואה בין הלימוד שאנחנו לומדים מעולם המחשבים, המטאפורה של המטריקס, על העולם שלנו, על הדברים הדומים וגם על החוסר ההתאמות שיש בו. ואם יהיה זמן בשיעור הבא, אנחנו גם כן נתקדם ונתחיל לדבר על נושא מאוד מאוד עמוק, שנקרא בחירה וגורל, הכל צפוי והרשות נתונה, שיש פה מהלך שלם בסרט בין מורפיוס, בין ניאו לבין סמית, שכל הזמן ניאו אומר לו, אני בוחר, אני בוחר, אני בוחר, וסמית כל הזמן אומר לו, it's inevitable. It's inevitable. זאת אומרת, מה זה inevitable? בלתי ניתן לשינוי. זה משהו שהוא כבר קבוע מראש. אז כל הדין ודברים בין ניאו ולבין סמית, האם הכל צפוי או האם הרשות נתונה, זה בעצם מגלה לנו, אני כבר אגלה לכם על מה נדבר כי זה מאוד יפה. זה בעצם שאלה שאומרים חז"ל שאדם לא יכול להבין אותה. איך יכול להיות שהכל צפוי והרשות נתונה? אבל להבין, לסבר את האוזן, יש כל מיני צורות להסתכל על זה. קודם כל אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מדברים למציאות שהיא מעבר לשכל, אז כשהשכל רוצה להבין אותה, אז הוא מנסה לצייר אותה בכל מיני צורות, אבל שהן אף פעם לא אמת. כי זה תמיד ניסיון לדבר על משהו שהוא בקומה העליונה, מתוך עיניים של הקומה התחתונה. אבל כן כדי להבין איך לתפוס את זה בצורה נכונה, כשאני שואל מישהו בן כמה אתה, הוא אומר לי בן 19. אני שואל אותו אחרי שנה, בן כמה אתה? הוא אומר לי 20. אני אומר לו שקרן. לפני שנה אמרת לי שאתה בן 19. איך אתה פתאום אומר לי שאתה בן 20? אתה שקרן. הוא אומר, לא, אתה לא מבין. עברנו פאזה, עברנו מדרגה. היה שינוי. אני עכשיו במדרגה אחרת. ולכן יכול להיות שבמדרגה הזאת אמרתי לך תשובה אחת, במדרגה השנייה אמרתי לך תשובה אחרת, תשובות שהן סותרות זה זאת, אבל שתיהן אמת, כי כל אחת במדרגה שונה. אותו דבר, אני שואל אותו, תגיד, עכשיו פה יום או לילה? לילה. אני אומר, שקרן, תראה, מתקשר חבר שלי בניו יורק, תגיד, עכשיו יום או לילה? יום. אתה רואה? איך אתה יכול להגיד לי שעכשיו לילה? הוא אומר לי שעכשיו יום. אני אומר, לא, אתה לא מבין. זה מדרגה שונה. אתה נמצא בארץ, הוא נמצא בניו יורק, כמו שיש שינוי בזמן, יש גם שינוי במדרגה של המקום. אז יכול להיות שתי תשובות סותרות, ושתיהם אמת, פשוט כי הם נמצאים במקום שונה, במדרגה שונה. ככה גם בנפש, יכול להיות שתי תשובות סותרות, ושתיהם אמת, כי הם נמצאים במדרגה שונה. מהי המדרגה השונה? יש מדרגה אחת שזה תפיסת העולם הרגילה שלנו. ששם יש לנו רצון, שם יש לנו בחירה, שם יש לנו עבודה. יש עוד מקום עמוק בנפש, חלק אלוקא ממעל. זו אותה נקודה שאמרנו שאדם יודע לקלף את האני החיצוני שלו, הוא מצליח למצוא איזשהו אני פנימי, שזה סוד העין שבנפש, ששם הכל אחד, שם הכל צפוי. ולכן יש לי מקום פנימי ששם הכל צפוי, יש לי מקום חיצוני ששם יש לי בחירה, ושניהם אמת, אף על פי שהם סותרים זה את זה. למה? כי פשוט זה נמצא במקום אחר, זה מדרגה אחרת בתוך הנפש. אבל זה לא אומר שהם לא שניהם אמת, וזה לא אומר שיש לי חיוב גם לדעת איך אני עובד עם המדרגה הזאת, ואיך אני עובד עם המדרגה החיצונית. איך יש לי גם בחירה שאני יכול, צריך לדעת לעבוד איתה, ואיך יש לי גם מקום בנפש ששם אין בחירה, ששם הכל צפוי. אז ניפגש בשבוע הבא ונדבר על זה בעזרת השם. תודה רבה על ההקשבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות.